בוקר טוב חברים יקרים, השלום והברכה על כולם. עצם הריבוי של הפסוקים העוסקים בעניינה של סדום, של העיר סדום, הדבר הזה אומר דרשני. בסדום יש כוח חיים גדול באופן מיוחד, הגשמה עצמית, שלווה, כל זה בעולם שהוא עולם נברא, בעולם הזה. אפשר לומר שאנשי סדום חיים במצב אידיאלי. אנשים שחושבים שהם הגיעו למדרגה שאין בעולם הזה שום חיסרון, לפחות במסגרת החברה שלהם. בסדום אין עוני. בסדום בעצם יש מדרגה מאוד מאוד גבוהה, שמקשרת את כל המציאות למין אידיאל שהגענו כבר לשלב האחרון של ההיסטוריה. לא מרגישים את החסרונות הקשורות בעצם לבריאת העולם. אפשר לומר שהגרעין המשיחי כבר מורגש בצורה כלשהי אצל אנשי סדום. הרמב״ם בהלכות מלכים מסביר שבסדום היו המעדנים מצויים כאפר. ולמרות קשרותו של הרעיון ביסודו הפנימי, הרעיון המשיחי שגנוז שם, כיוון שזה אינו הופנה לאפיקים נכונים, הדבר הזה בעצמו הופך למכה גדולה מאוד. סדום מתגלה בסופו של דבר כחברה רעה. והסיבה לאותה הידרדרות סדומית הייתה ונותרה קשורה לאנוכיות המופרזת. אנשי סדום הגיעו אמנם אל מדרגה של חוויית שלמות, לפחות ככה הם חשבו, אבל הייתה זאת שלמות חלקית, סגורה, מצומצמת, מוגבלת, לאותה חברה בלבד, בנקודה אחת בלבד, על פני כדור הארץ. אנשי סדום לא דאגו אפילו לשתף בהצלחה הזאת את שאר האנושות. אנשי סדום הסתפקו בגאולת עצמם כביכול, למרות ידיעתם הברורה שהעולם המשיך לחיות בדיכאונו וחסרונותיו. אנשי סדום יכולים להופיע בכל דור ודור. מדובר באנשים שדואגים לעצמם, מתנתקים באופן בחירי מן החברה הכללית הסובלת. אנשים כאלה מוליכים את שאר האנשים שולל. סדום היא חברה אגואיסטית שאינה דואגת אלא לאינטרסים של עצמה. גישה כזו מובילה לחוקק חוקים רעים בעיני השם. זה בדיוק מה שכתוב, ואנשי סדום רעים וחטאים לאדוני מאוד. למשל, היה איסור לתת צדקה על פי חוק בסדום. יש כאן, מעבר לעובדה שלא עושים טוב לאחרים, יש הכחשה בכלל שלמישהו חסר. אנשי סדום לא רוצים להיפגש עם מושגים של חיסרון. אם יש חיסרון, לא אצלם. בחברה מושלמת אין צדקה, אין עזרה לחלשים כי אין חלשים. כולם צריכים להיות חזקים, אנשים שהגיעו לאידיאל, בונים חברה סגורה, אגואיסטית, וכשמופיע אדם כזה שיש לו חולשה, מיד הוא מודח, הוא מורחק מאותה חברה באופן מיידי. הדבר השני שנולד מאותה הכחשה של עולם חסר, הוא שחברה כזו הופכת לשטופה בעריות. המשקב הזה, משקב זכר, ובעקבות גם כן החשיבה שאנשי סדום הגיעו לשלמות מוחלטת, זה בעצם מוביל לכך שאין צורך בהמשכת הדורות, בהעמידת הדורות, בהעמדת הדורות, כי אין דורות, לא צריך עוד דור, לא צריך עוד חיסרון, לא צריך עוד ילדים, כי ילדים פירושו של דבר חיסרון שצריך להשלים. ולכן אנשי סדום נמנעים בעצם מיחסים עם המין השני, ומעדיפים את היחסים בין אנשי אותו מין, כדי שלא תהיה בעצם התפתחות של אותה חברה, כיוון שלא צריך התפתחות של אותה חברה, כיוון שמבחינתם אותה חברה כבר הגיעה למצב האידיאלי המשיחי. זאת אומרת שבסדום אין לא עבר ולא עתיד, רק הווה. ויש לבלוע את ההווה הזה בכל הכוח, להנות מהחיים בהעצמת כל היצרים. יצר העריות מופנה איפה באופן טבעי כלפי המין הדומה ולא כלפי המין השונה. יחסים כאלה אינם מולידים לא תולדות, אלא רק הנאה עצמית בלבד. אני מזכיר שהגרעין היסודי היה עוצמתי ביותר, עד כדי החלת תקוות הגאולה השלמה. ואת הגרעין הזה חשוב לשמור מכל הרפש הסדומי. תקוות הגאולה, המשיחיות, העונג העליון, יצאו מן הקליפה של סדום והופיעו במציאות דרך דמותה של רות המואביה, שילדה בסופו של דבר את שושלת בית דוד. אז כן, הגרעין המשיחי היה גנוז בסדום, היה גנוז בלוט, בתוך המסר הקליפתי הזה, חי אותו ניצוץ משיחי שיופיע במהלך הדורות בישראל. התיקון העיקרי לאותה מערכת מקולקלת ומושחתת של סדום, הוא הפנמת רעיון הזוגיות דווקא. שהרי כל הבריאה נעשתה בזוגות, למרות ששורש הבריאה היה באחדות אחת כוללת. אחת דיבר אלוהים, שתיים זו שמעתי. רק מערכת זוגית מסוגלת לגלות את האחדות המקורית כפי שהיא בשורש. בחיבורם של הזכר והנקבה מתגלה האחד. הטעות היסודית של אנשי סדום ושל דור המבול הייתה הבלטת האנוכיות על פני הזוגיות. כל החטאים שהתורה מזכירה קשורים באופן כזה או אחר לאותו עניין. כשלא לוקחים בחשבון את האחר, נולד בעצם חטא של גזל. כשהדאגה היא לעצמו בלבד, נולד חטא העריות. וכן הלאה בעניין כל החטאים. מוריי ורבותיי, אנחנו צריכים לבנות מחדש את החברה הישראלית בצורתה הנכונה, בצורה שדואגת לזולת, בצורה שרואה את האחדות הכוללת המנהלת את הכל, וגם אם באופן פרטי, פרטני, הגענו לאיזו מדרגה נבואית, גאולית, עליונה, משיחית אפילו, לא לשכוח שהעולם עדיין לא הגיע לאותה מדרגה, ולכן צריך לפעול, לעמול, באמונה, בצניעות, כדי להיות שותף לאותו שכלול. ברכת השם על כולם ושבת מבורכת. שבת שלום.